היי, ברוכות הבאות לפרק 13 בפודקאסט של נין אין סטייל. אני טל מאור זינגרמן, העורכת הראשית של המגזין, ונמצאת כאן מולי אורטל אופמן שלם, מטפלת אישית, זוגית ומשפחתית בהתמחות. הזמנתי את אורטל לדבר איתי על נושא שממש ממש בוער בי לדבר עליו, זוגיות והורות. התחלנו לדבר קודם לפני הקלטה, ויש לנו המון המון דברים לשוחח עליהם כאן, אז קדימה, פשוט נתחיל. היי אורטל.
היי. טוב, מאיפה להתחיל?
כן, זה נושא מאוד, מאוד כבד, ואני חושבת שמגיע לו במה מאוד גדולה, ויחס. אז אולי נתחיל בסיבה שרציתי להזמין אותך.
אוקיי.
אז קודם כל אני אספר שחוץ מזה שאת מטפלת, את גם גולשת בקבוצה שלנו.
נכון.
ואני מאוד אוהבת את התשובות שאת נותנת בנושא זוגיות והורות. ובכלל, מערכות יחסים, התשובות שאת נותנת הן מאוד מרגיעות ונעימות ומדויקות.
תודה.
ואז קודם כל מאוד סקרן אותי להכיר אותך.
תודה.
אני בתור מי שמנהלת את הקבוצה, מקבלת המון המון פניות מאחורי הקלעים של כל האנונימיות, שאחרי זה שאני מפרסמת את השאלות שלהם בקבוצה. Mm-hmm. חלק גדול מהפניות האנונימיות שאני מקבלת הן בנושא זוגיות. וזה נושא שהוא פשוט לא מדובר באופן פומבי בגלוי. Mm-hmm. ספרי לי קצת, איך זה מהצד שלך?
אז אני באמת רואה בקבוצה הזאת, ובכלל בקבוצות נוספות של אמהות, שכמעט כל השאלות שקשורות בזוגיות לאחר לידה, הן באמת נשאלות באופן אנונימי. וגם אני שואלת את עצמי, למה? ואני חושבת שמצד אחד, מעבר לזה שאנשים לא רוצים אולי לחשוף את בני הזוג שלהם, אולי לא להיות חשופים שבני משפחה או חברים ידעו כל מיני, את הכביסה המלוכלכת, לכאורה. אני חושבת שיש גם באמת עניין של פנטזיה בחברה המערבית שמוכרים לנו לגבי איך אנחנו צריכים להיראות אחרי לידה. ואז פתאום מגיעה המציאות ומפוצצת את הפנטזיה הזאת בפרצוף של הרבה זוגות צעירים, ואנשים לא בטוחים, זה רק אצלנו, משהו אצלנו לא בסדר, אולי מראש לא התאמנו ולכן זה קורה, וככל שיש קשר שתיקה סביב זה, זה כאילו...
זה מעציל.
המעגל ממשיך, בדיוק. כשבעצם אנחנו רואים בפועל שהמון המון זוגות... חווים משבר, אולי אפילו רוב הזוגות חווים משבר.
נכון. הזכרת פנטזיה, אז אני אגיד רגע מהצד של הפנטזיה, כי יש לי גם איזשהו חלק מסוים בטיפוח הפנטזיה הזאת. בכובע השני שלי, של כן. קלות אורבניות, מי שלא יודע, זה אתר בלוג חתונות שהפך להיות אתר שהקמתי אותו לפני למעלה משש שנים, ובקלות אורבניות השיח הוא מאוד על הפנטזיה.
כן.
כל מה שקורה שם זה מושלם. כולם יפים ומאופרים והשיער מסודר והם מחייכים ולבושים נורא יפה וכל השיח שם הוא על איך לתכנן את החתונה הכי יפה, מהממת, מושלמת,
כן.
עם המון המון תמונות מדהימות להשראה. ומה שאני שמתי לב תוך כדי עבודה על הקלות אורבניות, אנחנו מעלים שם המון סיפורים של זוגות, מעלים המון תמונות של חתונות.
כן.
אפילו אורטל אלינו תמונה של, אלינו את החתונה שלך, שלכם לקלות אורבניות. ומה שאני שמתי לב מהצד, זה שמידה פעם אני מגלה שזוג שכתבנו עליו נפרד.
וואו.
וכל פעם שגיליתי את זה לאורך השנים, ולפעמים זה קרה, נגיד, פרסמנו חתונה... וממש אחרי שנה, בהתחלה היה לי מין רעיון כזה שכל פעם שתעבור שנה, מיום החתונה נעלה את הפוסט כזה כדי לברך את הזוג שוב בקלות אורבניות.
כן.
ואז גיליתי שהרבה זוגות, אין לי בעצם, אני לא יכולה לברך. כן, אין לי את מי לברך.
כן.
כי הזוג נפרד, אם זה אחרי שנה, אחרי שנתיים, אחרי שלוש. וכל זוג כזה שכתבנו עליו וסיפרנו את סיפור החתונה, את הפנטזיה שלו, ואז גיליתי שהוא נפרד, משהו אצלי בלב קצת...
צביטה.
כן, זה ממש צביטה בלב. אם מסתכלים על הסטטיסטיקה.
כן.
זה מובן לגמרי.
כן, הסטטיסטיקה היא לא מעודדת, ובאמת הרבה זוגות נפרדים בשנה הראשונה להולדת הילד הראשון, ולפעמים מושכים את זה קצת אחרי, כי זה שלב שלפעמים מפחיד נורא איך לבצע את הפרידה הזאת, אבל זה לא מחזיק ימים כשזה לא מטופל ולא לא עושים עבודה על זה, ואז באמת נפרדים. אנחנו רואים את זה גם בקבוצות ששואלים באנונימיות, וגם כל מיני אמהות שהתחברתי איתן לאורך הדרך, ועשינו את מסע האמהות ביחד, פתאום אני רואה בפייסבוק, זאת התגרשה וזאת כבר לבד, ומשהו באמת, הפיצוץ של הפנטזיה הזאת הוא רווח. בהיריון זה בכלל מתעצם, שם זה כבר, אני חושבת שזה אפילו קצת יותר מחתונה, כי זה מרגע שנולד ילד, הקשר הוא נצחי, גם אם תיפרדו, אתם קשורים לנצח, אתם הורים של אותו ילד, אין מה לעשות, זה בלתי הפיך.
לגמרי, כן. זאת אחת התחושות שליוותה אותי בהיריון, שכל דבר קטן שקרה בזוגיות, כל ריב הכי קטן פתאום הופך להיות, רגע, אבל יש לי בתוך הבטן עכשיו תינוקת, שזה אי אפשר להחזיר את הגלגל אחורה.
כן.
כאילו, קורה פה משהו שהוא כל כך גדול,
כן.
והוא מקרין, הוא מקרין על הזוגיות, הוא מקרין על כל אחד מאיתנו ועל שנינו ביחד.
כן, וגם להפך, הזוגיות מקרינה עכשיו על האדם השלישי שבתוך הבטן. אני זוכרת שאנחנו למשל רבנו פעם איזה ריב מר גם במהלך ההיריון, ופתאום אמרתי, אנחנו לא יכולים לריב, כאילו, הוא שומע אותנו בבטן, וכאילו הוא מרגיש את המתח שלי.
בואי ננסה להציף את הדברים, לשים אותם על השולחן, ולהגיד מה כדאי לזוג שמתכנן הריון, כי גם זה שלב שיכול להיות בעייתי בזוגיות, השלב שבו מחליטים שרוצים להיכנס להריון, וזה לא תמיד קורה מיד.
נכון.
זה גם שלב שאני חושבת שכדאי להתייחס אליו.
כן.
אז מה כדאי לדעת, מה זוג צריך לדעת בשלב הזה, שמתכננים את ההיריון, אחרי זה כשנמצאים בתוך ההיריון, שהיריון זה תקופה פשוט לא ידועה, יכולים לקרות שם הרבה דברים, גם מבחינה בריאותית, מבחינה פיזית,
נכון.
גם מבחינה נפשית.
כן.
וגם בנקודת שבר שהיא הכי, הכי ברורה ויחסית הכי מדוברת מבין כל הנקודות האלה של הלידה,
כן,
וההצטרפות נכון. של התינוק החדש לבית.
כן. אני חושבת, כמו שאת אומרת, שאם אנחנו מבינים את השכל בחושים שלנו, שגם ההיריון יכול להיות תקופה מתוחה ומפרידה, וזה לא תמיד נקלטים מיד, או לפעמים נקלטים, ומה קורה נגיד אם נולדנו ילד עם בעיה, מה עושים אז? צריך להיות עם רגליים קצת יותר על הקרקע ופחות בפנטזיות, לגבי המשפחה המושלמת או איך שאנחנו מדמיינים שזה הולך להיות. אני חושבת שחשוב קודם כל באמת, זה נשמע כמו קלישאה, אבל הדבר הכי חשוב זה באמת תקשורת מדוברת בין בני הזוג, לגבי הציפיות שלנו. למשל, אם אחד מבני הזוג רוצה להיכנס להיריון, אני מכירה למשל מישהי שהיא לא כל כך רצתה. היא הרגישה עדיין שהיא צעירה, והיא עוד רוצה למצות את החיים לפני שבא עוד ילד, ובן הסוג שלה מאוד מאוד לחץ, וזה מאוד מאוד יקרין על האימא שהיא הפכה להיות, על חופשת הלידה שלה, על נטייה לדיכאון אחרי לידה, כי היא לא הייתה בשלה לזה. אז אני חושבת שחשוב לדבר, מה אנחנו מצפים, אם אנחנו שנינו רוצים בזה.
באיזה שלב כדאי לעשות את התיאום טיפולת הזה?
אני חושבת שאפילו עוד לפני שמנסים, כאילו, לדעת מה הולך לקרות, או אפילו, אם אנחנו נכנסים עכשיו להיריון, אז עוד כך וכך חודשים אנחנו נלד, ונגיד נלד בפברואר, מה הולך לקרות בפברואר, אתה תוכל לקחת חופש להיות איתנו, או שבדיוק אתה נוסע לנסיעת עסקים של חודשיים, וכאילו, גם ברמה הזאת, ולראות אם אנחנו מסוגלים לעמוד בזה.
וגם הצד השני, כי אני יודעת, נגיד, גם על עצמי, וגם על עוד הרבה אנשים שאני מכירה, אנחנו, אני אגיד רגע, ברבים,
כן.
אנחנו יותר מתוכננות,
כן,
ברבות.
כן.
אנחנו יותר מתוכננות, אנחנו יותר מחושבות, אנחנו יותר
רואות קדימה.
רואות קדימה. גברים לא תמיד מיושרים קו,
כן,
בראייה הקדימה הזאת. אז יכול להתאפס אולי כמה את מלחיצה.
כן.
את עדיין לא בהיריון אפילו.
כן.
ניכנס להיריון, נסיים נכון. אותו בהצלחה.
כן.
ואז נראה.
ואז נראה, ואז לפעמים הנראה הזה, הוא יכול להתפוצץ לנו בפרצוף, כאילו, אני מבינה ומסכימה שלא ניתן לתכנן את הכל, לא ניתן, החיים הם דינמיים, ולא, צריך להיות גם ספונטניים במובנים מסוימים, וגם התהליך של הכניסה לרעיון הוא, זה כיף, הניסיונות עצמם, אבל כן חשוב לדבר על זה, אתה רוצה להיות בהיריון, את רוצה להיות בהיריון, אנחנו מוכנים, יש לנו את המשאבים, כמה זמן חופשת לידה ניקח, אם יש זוג למשל שיודע שאין שום סיכוי, שיום אחרי 3 חודשים, אישה יכולה להישאר עם התינוק בבית, ומטפלת עלה 6,000 או 7,000 שקל, יש לנו את הסכום הזה, אנחנו מסוגלים לעמוד בזה, אם אנחנו בדיוק קנינו בית, או רק לדבר על הדברים, גם אם הם לא ישנו בסוף את התמונה, לפחות שהם יהיו מדוברים. אני חושבת שזה יכול להרגיע, וכדי להיכנס להיריון צריך להיות גם במקום רגוע, שלב, נינוח, שאי אפשר בלחץ לעשות את הדבר הזה. ואני חושבת שגם ידע הוא דבר חשוב. אני חושבת שחשוב לקרוא על הריון, איך הוא נראה, מה זה אומר בפועל, מה קורה אם אני צריכה למשל שמירת הריון, יש מי שיעזור לנו, גם מבחינה כלכלית, כסף זה דבר חשוב בהיריון, ובטח אחריו זאת הוצאה, ילד זאת הוצאה.
נכון. וזה כל הדברים האלה שבסופו של דבר משפיעים על זוגיות בצורה ישירה.
נכון, והרבה פעמים זוגות נכנסים להיריון בהרגשה שלי, מתוך איזשהו לחץ. זאת אומרת, עוד ביום החתונה, speaking of קלות אורבניות, יכולים כבר להגיד להם, אוקיי, תתחילו לעבוד על ילדים. כאילו, אנחנו מצפים עכשיו לנכדים, אנחנו מצפים עכשיו לראות ילדים במשפחה. אז הדברים האלה צריכים לעשות לא מתוך לחץ, אלא מתוך רצון של שני הצדדים. אני יכולה לספר שאנחנו למשל התחתנו, במקרה שלי, ובחרנו שנה ראשונה לעשות ירח דבש. לא ניסינו להביא ילדים בצורה מכוונת, החלטנו לקחת הזמן לעצמנו. לנסוע לחו"ל, לבלות ביחד, ליהנות מהשנה הראשונה הזאת. זה לא חובה, לא חובה לעשות את זה מיד, זה מה שאני אומרת, צריך להתפשל קצת. איזו עוד הכנה, שוב לגבי הידע, אני חושבת שאת אמרת קודם על נשים, שהן מאוד מתוכננות, הן מאוד מאורגנות, כן. אני חושבת שהיה נחמד אם גם גברים היו נחשפים קצת למידע של הריון, למשל אם יש אפליקציה, אז גם לשתף אותו, כאילו איך זה נראה, מה הולך לקרות שם.
יש לנו אפליקציה ב-9 in Style, האמת היא נתת פה רעיון. Okay. אנחנו כותבות על כל שבוע, מהזווית שלנו, של okay. איך שאנחנו רואות את ההיריון, יש שם הרבה טיפים שקשורים לאופנה ולסטייל, ולאיך להתלבש, ומה okay. כדאי לקנות, וכל מיני דברים כאלה. אולי שווה להכניס שם איזושהי פסקה שמדברת גם לבן זוג.
כן, זה יכול להיות מדליק. כי הרבה פעמים נוצר מצב גם שהוא, בגלל שההיריון מתרחש בגוף של האישה, שכבר שם מתחיל איזשהו פער, מתחיל איזשהו ניתוק, היא מתחברת לעובר, היא מרגישה את הבעיטות, היא מרגישה את הבחילות, היא שומרת עליו מכל משמר, והבן זוג הוא קצת בחוץ, החשק המיני של האישה יורד הרבה פעמים בהיריון, ויש חודשים שזה יכול פתאום לעלות, אבל בגדול אנחנו רואים הרבה פעמים דיווחים על ירידה בחשק המיני, והוא נשאר שוב
בחוץ, מחוץ לעניינים. כאילו לא קשור.
ונוצרת דיאדה בינתיים, אימא ותינוק. וזה היה נחמד, אם הוא היה יכול לדעת איך הוא יכול לתרום, איך הוא יכול לשמח את אשתו בהיריון, איך הוא יכול להתחבר לזה בעצמו, כדי לצמצם קצת את הפער הזה של פתאום אחרי 9 חודשים נולד לי ילד ומה אני עושה עם זה.
ראיתי אתמול באיזה קבוצה, מישהי בפייסבוק, מישהי עלתה צילום מסך, שהיא רצתה לפרגן לבעלה, שכל שבוע הוא שולח לה בוואטסאפ, דיווח על מה הסטטוס של העובר.
וואי, מגניב.
כן, שהוא הולך, קורא, חופר ברשת, מקבל את המידע הזה, ושולח לה מין דרישת שלום כזאת מהעובר.
אז זה ממש מגניב, כי יש פה בעצם בחור שאומר, אני לא רוצה להישאר מחוץ למשחק, ואני מנסה להיכנס בדרך שלי, שזה יפה. כאילו, זה לא הגיוני שכל הידע יישאר רק אצלה. למשל, אפילו על הנקה, תסתיים ההיריון ותגיע לידה, ושאת תרצה להניק, ויש קשיים בהתחלה. למשל, אנחנו יודעים שיש כל מיני שיטות לסחוט את השד, או מה קורה בלילה, הנקה בשכיבה. אז צריך הרבה פעמים תמיכה, זה לא תמיד הולך חלק, ואם הוא לא יודע מה זה, ולמה צריך את זה, או שהוא מעדיף שהיא לתת בקבוק, כשהיא בעצם רוצה משהו אחר. הנה, כבר חילוקי דעות של
שהם חילוקי דעות מהותיים מאוד.
מהותיים מאוד, ויש פה גם מורכבות, כי זה הגוף שלה, אז איך הוא יכול להחליט על הגוף שלה?
זה הגוף שלה, אבל זה ההזנה של התינוק שהוא גם שלו.
נכון, וגם זה דורש ממנו דברים אחרים, כאילו, זה מורכב. יש פה הרבה מרכיבים שהם באמת רגשיים, יש הרבה גברים שלא יכולים לסבול את זה, שאישה תניק את התינוק, זה לא ממקום של קנאה ילדית כזאת, של אוי, הוא עכשיו לקח את הגוף של אשתי. זה כאילו, זה פשטני מדי. אלא מהמקום של איפה אני נכנס פה, כאילו למה זה חייב לבוא על חשבוני, למה אני לא יכול גם להשתתף בחלק הזה.
אז מה בעצם עובר אצלם?
וואו, מה עובר אצלהם. אני חושבת שהרבה גברים, במיוחד אחרי הלידה, פתאום מרגישים מאוד זנוחים, מאוד מחוץ למעגל, כי תוך מספר ימים, במקרה הטוב, הם צריכים לחזור לעבודה. האישה נשארת עם התינוק בבית, ונרקם איזשהו קשר שהוא בעצם, הוא נרקם כבר בבטן, אבל מתחזק הרבה יותר בחוץ, של הרבה ליטופים והרבה חיבוקים, והאישה יודעת לקרוא את הסימנים של הילד שלה או הילדה שלה הכי טוב בעולם, ופתאום יש את האבא שמגיע בערב, ואוקיי, מה, איפה אני יכול לתרום את החלק שלי? ואנחנו נראה הרבה פעמים שגם כשאבות מנסים, לא מעט פעמים האישה תבקר.
תביא לי, אני אעשה, אתה לא מחתל טוב.
בדיוק, אתה לא יודע מה אתה מבין, לא ככה, ואפילו שהיא לא בבית, גם אם היא הסכימה לצאת ולהתעברר או משהו כזה, עדיין המבט הנעוץ שלה תלוי בחדר, וכאילו אני עושה טוב, אני לא עושה טוב, זה מייצר הרבה חוסר ביטחון. ואם אנחנו נחשוב על גברים, אני חושבת שיש סוג של טרגדיה של הגבר המודרני, בוא נחשוב נגיד על הסבים שלנו. הם היו הולכים לעבודה, מביאים את הפרנסה הביתה, וזהו, הסבתות היו מגדלות. היום יש ציפייה שהוא גם ילך לעבודה, וימשיך לפרנס את המשפחה.
וגם יהיה אבא מעורב.
וגם יהיה בן זוג תומך, וגם יהיה החבר הכי טוב שלי, זה נכון לשני הצדדים, גם אישה עוברת לא מעט, אבל אני מסתכלת שנייה רגע מה עוברים הגברים. ופתאום לבוא הביתה ולהיות תמיד מאכזב, תמיד לא מצליח, תמיד מה שאני עושה זה לא טוב. וגם, אני חושבת, גם הם זקוקים לתמיכה, לחיבוק, לקרבה, ואולי אישה כבר עייפה מדי, אין לה כוח בסוף יום, כאילו מה אתה רוצה ממני עכשיו, או כל ניסיון למגע, או מגע מיני בפרט, נתפס כאילו...
זה משהו שאני לא יכולה להבין כל כך. Okay. למה גברים לא יכולים להבין שאישה אחרי לידה עברה איזשהו תהליך שאין מה לעשות, כמה שהם יהיו קשובים ומבינים, הם בחיים לא יוכלו להבין. כן. מה אישה עברה בגוף ובנפש שלה.
כן.
היא צריכה זמן להחלים, מכל הבחינות. היא צריכה זמן להקל. למה לא להבין את זה? למה לא לתת לה את המקום הזה? למה לא לקבל את זה ולהגיד, אוקיי, עכשיו אני מבין שיש פרק זמן כזה, שבו אשתי האהובה והיקרה פחות פנויה עליי מבחינה מינית.
כן.
ולקבל את זה. ולתמוך ולעשות הרבה דברים אחרים שאפשר לעשות. כן. כדי לחזק את הזוגיות.
אני חושבת שכמו שאמרנו בהתחלה, העניין הזה שדברים לא מדוברים, זה חלק מהתופעה. כי אם היינו מבינים שהפער הזה הוא פער רווח, והיינו מדברים עליו, אז אולי יכולנו לתת כלים או מידע גם לאבות, אפילו לגבי איך מרגישה אישה אחרי לידה. עכשיו אני בבחילות, ועכשיו אני עייפה, ועכשיו אני מותשת, שזה בחלק הגופני, אבל גם בחלק הרגשי. לשתף בפחדים, הפחד הזה להיות אימא, כאילו נולד תינוק, ופתאום יש איזו ציפייה מהאימא לדעת הכל, ומה אם היא לא יודעת, ומה אם יש איזה חוסר ביטחון שמתעורר בה, או רגשות אשמה, או אני לא מספיק טובה, הורמונים משתוללים, חתכים אחרי לידה שעברו תפירה, עייפות. בפייסבוק הרבה פעמים מה אנחנו נראה? את התמונה של אימא בחופשת לידה, יצאה עם העגלה עם איזה חברה לקניון, נשבו בבית קפה, ואיזה כיף חופשת לידה. מה קורה שנייה לפני התמונה ושנייה אחרי התמונה, זה סרט אחר לגמרי. אנחנו יכולים לראות אותה בוכה, אנחנו יכולים לראות אותה שעה וחצי מנסה להתארגן רק כדי לצאת מהבית.
קקי גב.
כן, קקי גב או פליטה או הפיג'אמה או איך אני אתקלח, מי ישמור עליו. ובוכים כל הזמן, יש כאלה שבוכים בנסיעה. אבל אני חושבת שהסבים שלנו, שעליהם דיברנו קודם, מכיוון שלא היה להם התפקיד השותף הזה, לאבות של היום, הנכדים, אין מבחינת סוציאליזציה, מישהו שיעבור איתם את תהליך החברות הזה, שיסביר מה אמורים לעשות, שילמד מה צריך לעשות, כאילו, לאנשים יש יותר לגיטימציה לדבר על זה, לשתף, יש פורומים של אמאות, יש קבוצות בפייסבוק, מה הקבוצה שלך, נהוג לדבר על זה עם חברות ועם אמאות ועם סבתות ואינקט, או לא, זה מדובר כאילו...
השיח האמאי נהוג.
בדיוק. אבל... והשיח האבאי, לא. כאילו מצד אחד אנחנו אומרות, בוא תהיה שותף מלא, אבל מי לבד אותם?
אבל חברה בוואטסאפ נותנת לי תמיכה בינתיים, כן. שהשותף האמיתי שלי לא בענייני בכלל.
כן, אבל אני אומרת, אני מנסה לגלות גם הבנה כלפיהם של מי ילמד אותם איך לעשות את זה? אנחנו לומדות אחת מהשנייה, את אומרת, יש קבוצה בוואטסאפ, יש לי בעיה עם הענקה, יש לי בעיה עם הקקי, אני מיד כותבת ויש לי תשובה. איפה הוא יכתוב, איפה הוא ידבר, איפה הוא יפגין את החולשה, את הקושי, את הבא לי לפקוט, את ה... וואי, פעם בבית הזה הייתי מגיע אליו, וזה היה המפלט שלי, ועכשיו בא לי להישאר בעבודה עד מאוחר, כי לא בא לי לחזור לכל הבלגן הזה. אז זה הצד של הגבר. והצד של האישה, שאת אומרת, למה אתה לא מבין אותי? אני חושבת שמתפקידנו זה באמת לשתף, ולבקש בצורה ברורה מה אני צריכה. אני צריכה שתחבק אותי, אני צריכה שתהיה איתי, אני רוצה להיות קרובה אליך, אני כרגע לא מסוגלת לקיים יחסי מין. אני חושבת שיש כאילו פער בין איך ששני הצדדים תופסים קרבה. גבר תופס קרבה הרבה פעמים, אני מדברת קצת סטריאוטיפי, אבל הרבה פעמים, האינטימיות מתבטאת במגע של המין. כאילו, שם הוא יכול להרגיש פגיעות, שם הוא יכול להרגיש חשוף, שם הוא יכול, זו עוד דרך תקשורת מבחינתו, להתחבר לאשתו. ואצל נשים זה הפוך. כאילו, הציפייה הזאת שאם אתה עכשיו בחשק, ותלחץ על כפתור, וזה פתאום יעורר גם אותי, זה לא עובד ככה. אז מה אפשר לעשות כדי כן להתקרב? אפשר לחמם את האווירה, אפשר לפנק, אפשר לנשק, אפשר להבין שיהיו עוד הרבה מפגשים אינטימיים בינינו שלא יובילו למגע מיני, וזה בסדר. עצם הקרבה עצמה עושה הרבה. מפרישה אוקסיטוצין, חיבוק.
אז בעצם, אם אני רגע חוזרת אחורה, שני דברים שהם מאוד קריטיים ומהותיים כדי לשמור על הזוגיות, זה תקשורת וקרבה, מגע.
תקשורת, קרבה, ואני חושבת שגם באמת ידע. ככל שגברים גם יהיו חשופים לאיך נראית באמת אישה אחרי לידה, מה באמת מרגישה אחרי לידה, אז אולי גם התביעה הזאת במרכאות, תתנרמל קצת. זאת אומרת, זה שהיא עכשיו לא רוצה לקיים איתי יחסים, זה לא אומר שהיא לא אוהבת אותי. אבל כן חשוב ששני הצדדים יהיו ערים לזה. היא מצד אחד תהיה ערה לתחושת הדחייה שזה מעורר בו, והוא מצד שני להבין שאולי זה לא כלפיו. זאת אומרת, זה מצב זמני. ברגע שנבין שזה זמני וזה יעבור, אז יהיה אולי קל יותר.
ואולי גם כמו שאימא הרבה פעמים מקבלת את המענה לצורך הזה של המגע באמצעות הקרבה לתינוק, אז אולי גם אם אבות יהיו יותר קרובים לתינוק, בנקודת זמן הקיצונית הזאת של אחרי הלידה, אולי גם אצלהם זה יענה על הצורך האנושי הזה.
כן.
של החום, קרבה.
לגמרי, אני חושבת שזה לא אנושי, ממש לא אנושי, לשלוח במרכאות גברים חזרה לעבודה, יום, יומיים אחרי הלידה של התינוק שלהם. זאת אומרת, איפה יהיה הבונדינג? אם לא היה אותו ברחם 9 חודשים ברמות שזה היה אצל האמא, אז איפה זה יהיה עכשיו? זה אוטומטית יוצר איזשהו חיץ, הוא מעמיק אותו, שאבא פחות קשור לתינוק, האימא גם יותר במרכאות מתמקצעת בתינוק, ואולי אם היה לו באמת גם יותר חיבוקים ויותר מגע, אז היה משקיט את הצורך.
סקין טו סקין.
סקין טו סקין. ואם היה לאימא מנוחה, אז אולי בערב היא הייתה יותר פנויה גם לאיש שלה, לבלות איתו ביחד. וצריך להבין שיש עוד דרכים להיות קרובים. זאת אומרת, אם אנחנו נמצא איזה 10 דקות כל ערב, לאכול יחד, לדבר, להתעניין איך היה לך היום, איך היה לך, אם נזכור שבצד השני עומד מאחורי כל הפיג'מה הזאת, או הפליטות האלה, או העייפות, העיניים הטרוטות, עומד האדם שהתחתנתי איתו, האדם שאני אוהבת, האישה שבחרתי שתהיה האימא של הילדים שלי, אז נהיה קצת יותר בחמלה, אחד כלפי השני, ופחות נבוא מנקודת מוצא של הוא לא רואה אותי, היא לא רואה אותי.
חמלה הזאת מילה מדהימה, שאני חושבת שהיא בסיס... בסיס מאוד טוב, בכלל לכל מערכת יחסים בחיים, ובמיוחד לזוגיות. ברגע שאנחנו, יש לנו חמלה למישהו, אנחנו יכולים להזדהות איתו, אנחנו יכולים להבין מה עובר עליו, אנחנו יכולים לעזור לו.
כן, אבל בשביל זה צריך, אני חושבת, גם האלמנט של ידע הוא חזק פה. אם גבר מגיע מעבודה, ושואל את אשתו, מה עשית כל היום, אפשר לחשוב, אז...
למה יש כלים בכיור? למה זה? בדיוק. מה עשית כל היום? יש כביסה? כל הבית מתונף? מה?
אז הוא רחוק מחמלה, בטח מאמפתיה, היא לא תתקרב אליו, אין סיכוי. ואני חושבת שאולי גם באמת לאפשר להם להתנסות זה הדרך הכי טובה להבין מה עושה אדם מבוגר עם תינוק כל היום. איך זה שאת עם תינוק או אתה עם תינוק, ואין אפשרות לעשות כלים, אין אפשרות לשתות קפה, אין אפשרות לעשות פיפי, זה באמת כל כך טוב אני, ותיאורים מהצד לא יעזרו. ואני חושבת שצריך פה לשחרר שליטה ולהגיד, כך תתנסה.
גם נשים אגב לפני לידה לא היה איזה מישהי ששאלה בקבוצה, מה זה באמת נכון הקטע הזה שאי אפשר אפילו לעשות פיפי אחרי שיולדים? זה נשמע בלתי הגיוני ובלתי נתפס.
כן, נכון, במיוחד אם אנחנו רוצים גם שהקשר עם התינוקות שלנו יהיה משמעותי, זאת אומרת אנחנו לא נשאיר אותו לפקוט בשביל לשטוף כלים עכשיו. זאת אומרת, הדבר הכי חשוב כשתינוק נולד, זה הקשר עם המבוגר המשמעותי. זה אומר חיבוק, וזה אומר ידיים, וזה אומר ליטופים, וזה אומר הרבה 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 מגע. אולי במקום הזה אפשר להזכיר גם מנסה, שזה דבר שיכול מאוד מאוד לעזור. כדי לעשות דברים וגם להיות קרובים. ואני חושבת שאולי כדאי להכין תשתית מראש של עזרה. לדוגמה, אני יודעת שהרבה נשים לפני לידה מקבלות רשימת קניות כזאת של מה לקנות שמגיע תינוק.
נכון.
ואני הלכתי עם הפתק הזה, לא קניתי כמעט כלום, כי כאילו הרבה מהדברים הם נראו לי מיותרים או יקרים להפליא, ואני חושבת שאם אנחנו נקנה במקום עגלה ב-6,000 שקל, שזה מחירים מופקעים לכל הדעות, נקנה אחת ב-1,500 שקל, ואת שאר הכסף נשאיר שתבוא מישהי או מישהו לנקות לנו את הבית, או לקנות אוכל מוכן בתקופה הזאת, אז יהיה פחות לחץ ופחות מתח, וגם הגבר יוכל לחזור מעבודה לבית מסודר יותר, והאישה שתהיה עם התינוק יהיה לה נעים יותר בתוך המקום שהיא נמצאת כל היום.
אני, שהייתי בחופשת לידה, היו שני רעשים שפשוט ששמעתי אותם, התמלאתי שלווה. הרעש של המדיח והרעש של המכונת כביסה.
לראות שזה סוף סוף קורה.
כל פעם ששמעתי את המים נכנסים למדיח, הרגשתי כאילו...
הקלה. הקלה. שדברים מתרחשים פה, הבית מצליח לתפקד. אבל אני באמת חושבת כמה ידע מוקדם יכול לעזור לנו לראות את הדברים כמו שהם ולהתכונן. באמת, באמת, במקום להוציא המון המון כסף על דברים שלא צריך, אפשר להוציא אותם על דברים אחרים. זה כמו שאני אומרת הרבה פעמים לאמהות, עדיף להוציא 400 שקלים על מפגש עם יועצת הנקה, מאשר להוציא מאות שקלים כל חודש על מטרנה אם ההנקה לא תצליח. כי מה לעשות, יש אנשי מקצוע שיכולים לתת לנו את התמיכה, ושווה להשקיע את הקצת כסף הזה כדי שאחר כך יהיה קל יותר.
אפשר להגיד את זה גם בהקשר של זוגיות. לפעמים יותר זול ויותר פשוט ויותר נעים וקל לעבוד על הזוגיות, לשלם לאיש מקצוע, לא יודעת מה, לנסוע לחופשה, לעשות משהו בשביל הזוגיות, מאשר להיכנס לסחרור של מאבק משפטי וגט והסדרי ראייה ובלגן מטורף.
כן, גירושין עולים יותר גם במובן הכלכלי. ואני עכשיו יכולה לדבר בכובע שלי כיועצת בית ספר. אנחנו יודעים שגירושין זה באמת סימפטום של העולם המערבי שהוא מאוד מאוד רווח, ואני רואה את זה כל הזמן. ההשפעות של זה הן באמת מרחיקות לכת, ואני לא אומרת לא להתגרש, אבל אני אומרת שכדאי מאוד מאוד לנסות למצות את כל הדרכים האחרות לפני שבוחרים בצעד כזה. ואני חושבת שזוג אחרי לידה שבוחר להשקיע את הכסף שלו בכמה מפגשים עם מטפל זוגי מוסמך, שיכול ככה לאפשר את הרגיעה, את העברור, לשקף לשני הצדדים מה כל אחד אומר, להעלות קצת את הדברים הלא מודעים שנאמרים בין השורות, ולאפשר קצת אוויר למערכת היחסים, בעיניי זה שווה הרבה יותר מי, כמו שאת אומרת, להתגרש אחר כך, זה מבחינה כלכלית לפחות זה עולה פחות, וגם מבחינת הרווחה, כאילו ברגע שנהיים משפחה, זהו, זה הדבר הכי חשוב שיש, זה אפילו בסדר העדיפויות, לדעתי, קודם למשפחה שממנה צמחת. ובהקשר הזה אני רוצה לדבר על עוד גורם, שגורם למתחים בין בני זוג אחרי לידה, שזה באמת המשפחה המורחבת. מה קורה כש...
שזה מקור להרבה שאלות אנונימיות שמגיעות אליי.
נכון, 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 שהרבה פעמים החמות הגיעה לעזור, הרבה פעמים אנחנו נראה את זה, הם כותבות את זה במרכאות, הגיעה לעזור, ומצפה שהאימא הטריה תארח אותה, או שהיא נשארת שעות רבות מדי, או שמאירים הערות למה אחד ככה, למה ילבשת ככה, איפה הגרביים, וזה יכול לקרות גם הפוך. ההורים של האמא, כלפי האבא, וכאן חשוב מאוד שבני זוג יעשו ביחד איזשהו תיאום ציפיות ביניהם, וישמרו ביחד על גבול חיצוני מול העולם. כשמול העולם זה גם...
מול המשפחה.
בטח, ההורים שלו וההורים שלה. זהו, אתם עכשיו משפחה. וצריך להיות איזשהו מעבר, איזושהי בחירה של שני בני הזוג זה בזו, על פני הקשרים האחרים. זאת אומרת, אני רוצה עכשיו לשמור על אשתי בתוך הימים האלה, אני רוצה לשמור על הבן זוג שלי. למשל, נדמיין שאימא של האישה מגיעה לעזור, ופתאום נשארת לישון שם איזה שבוע, והוא מגיע מהעבודה ו...
זה לא הבית שלו.
כן.
מה קורה פה?
או איך אפשר שגם כשהיא נשארת לעזור, שזה אחלה לקבל עזרה, איך אפשר לאפשר לו להשתלב או להרפות כשהוא מגיע, והפוך, ההורים שלו מגיעים לעזור והוא הולך לעבודה, היא נשארת לבד נגיד עם אמא שלו. זה יכול להיות מתכון להרבה מתחים, אז מתי את מרפא, עד מתי מתאים לי, מתי אני רוצה לישון, לא להעיר את הילד, או אנחנו ההורים, אנחנו מחליטים. זה, בעיניי זה גורם ממש קריטי בפיצוצים האלה שאנחנו רואים בין בני זוג.
מה הקווים, לא קווים, מה הם נקודות הזרה שצריך לשים לב אליהם? כשדברים שקורים בתוך כל המערבולת הזאת, שצריך רגע להגיד, שנייה, יש פה משהו שהוא גדול וצריך לטפל בו לפני שזה יגדל ויגדל כמו כדור שלג.
כן. אז תראי, יש מריבות טובות? ומריבות רעות. אני חושבת שבמריבה טובה, בסוף מגיעים לאיזושהי הבנה, או איזושהי התקרבות בעמדות שלה ושלו אחד כלפי השני. וכשכל מריבה נגמרת בפיצוץ, שלא לומר כללות, או האשמות, או רצח אופי, אתה תמיד, את תמיד, וכל צד מתבצר בעמדה שלו, אני חושבת שאם זה חוזר על עצמו ולא יודעים להתפייס, ולא יודעים להתקרב מחדש, שווה להרים טלפון, ללכת לכמה מפגשים, לנסות לדבר על זה בנוכחות של מישהו שלישי, אובייקטיבי, מקצועי, שלמד, שיודע איך נראה המעבר הזה, מזוג למשפחה, וכאילו לבטא את הקושי, במין תנאי מעבדה נקרא לזה, שזה קצת יותר בטוח, זה קצת יותר מסודר.
שגם הרבה פעמים כשפונים לחוכמת ההמונים, בפייסבוק,
כן.
או פונים לחברות, או לא יודעת, כל מיני גורמי תמיכה שהם לא מקצועיים, הרבה פעמים בזוגיות זה יכול להוביל למקומות לא טובים.
כן, זה יכול להיות, זה יכול לעשות...
כי זה חד צדדי.
שומעים רק צד אחד של הסיפור, הרבה פעמים יש הזדהות, כי כשאימא כותבת בקבוצת אימהות, והן מרגישות דומה...
זה מוטה לאימהות.
כן.
זה כמו שאם מדבר על קלות, לפעמים בקבוצה של קלות אורבניות, מישהי כותבת, אני הזמנתי את החברה שלי, והיא אימא, ויש לה תינוק, והיא לא באה לחתונה שלי, ואני לא זה, והיא לא... ואז כל הקלות, היא לא בסדר.
נכון.
היא זה ממש, היא חברה לא טובה.
וקחי את כל אותן אימהות שנה אחרי.
כן, זהו, ואז ההפך, יש את אותה שאלה. חברה הכי טובה שלי מתחתנת, ויש לי תינוק, ואני לא יכולה ללכת, ואני לא יודעת מה לעשות, וללכת, לא ללכת, וכולם עונות לה, אל תלכי. זה הדבר הכי חשוב, את לא יכולה.
וכשהיא תהיה אימא, היא תבין בעצמה, כן. היא לא תכעס.
כן. את...
כן, כי זה כאילו נורא קשה לאדם מן היישוב, שלא למד והוא לא אובייקטיבי, ואין לו את המנדט הזה לטפל, להיות, גם, להיות באמת אובייקטיבי בתשובה שלו. אתה רואה הרבה פעמים את עצמך, ואתה משליך מעולמך הפנימי כשאתה נותן תשובה. וצריך להיזהר מההתייעצויות האלה ברשת בכלל, בכל מה שקשור להורות, להורות. זה מורכב, צריך לקחת בערבון מוגבל מה שאנשים אומרים לך.
מצד אחד, עצם השיח הוא מאוד מעברר.
נכון.
והוא מאוד חשוב, נכון, חשוב, נכון. חשוב, שגם שהבנות האחרות בקבוצה יראו
שזה מנרמל.
כן, זה מנרמל.
כן.
כי אני יכולה להעיד על עצמי, שכשהייתי בתוך הנקודות שבר האלה, שהן הגיוניות וטבעיות, אבל לא ידעתי שהן הגיוניות וטבעיות, הרגשתי מאוד לבד.
כן.
וכולם מסביב שידרו כל החברות שהיו איתי בקבוצת תלם, וכאילו התחלנו את ההיריון ביחד, ואף אחת לא שיתפה את הדברים האלה.
כן.
אני חשבתי שאני מאוד חריגה, שמשהו אצלי לא בסדר, שמשהו בבית שלי לא בסדר, שמשהו בבן זוג שלי לא בסדר, שמשהו בי לא בסדר. הרגשתי לבד. אז אני כן חושבת שהשיח הזה הוא חשוב, אבל אסור להפוך את זה לאיזשהו משפט, וברגע שהתגובות שמקבלים הם נחרצות.
נכון.
של תעזבי אותו.
כן.
מי הוא בכלל?
וזה בדיוק מה שעושים בטיפול, וההבדל אולי זה באמת מה שאת אומרת, שטיפול הוא לא בית משפט. המטפל לא, הוא לא עושה קואליציה עם אחד מהצדדים, להפך, הוא מחל גם עבורה וגם עבורו, ומנסה ככה לפשר בין הצדדים. אין אשמים. אם אנחנו באמת נלך למשפטי שדה, מי אשם, הוא או היא, לא נגיע רחוק. ועכשיו אני נזכרת שבאמת הייתי מעבירה קבוצות לנשים אחרי לידה, ושם הייתי, היה לנו מפגש שמוקדש לנקודת המבט של הגבר. יש את הספר אינטליגנציה אבאית של דוקטור אלי כץ.
אני רואה אותו פה על השולחן ואני חייבת לקרוא אותו.
כן, אז הייתי מקריאה להם קטעים, והיינו מדברות על זה, כי שם ממש יש את התיאורים של מה מרגיש הגבר. הנה, הוא מתאר פה לדוגמה, היא טוענת שהיא תשושה ומוצפת, ושאני לא מבין כמה קשה לה, ושבכלל הפסקתי להיות רגיש אליה בזמן האחרון. אבל לי נראה שהיא לא רגישה לצרכים שלי, הרי גם אני גר כאן, אבל נראה שלא ממש אכפת לה. בכלל, בזמן האחרון לא כל כך חשוב לה איך אני מרגיש. ואז הוא אומר, בהמשך, אני חושב לעצמי שאולי היה עדיף פשוט לחזור מהעבודה יותר מאוחר. והוא מוסיף אחר כך, מה שמאכזב אותי זה חוסר ההתייחסות שלה אליי. כל מה שאני רוצה זה שתניח מדע גם אליי, שתביט בי, כשאני נכנס הביתה, באותן עיניים מאושרות שהיא תולה בו. אני לא מבקש משהו חדש, אני לא מבקש שהיא תשתנה. אני פשוט רוצה לקבל בחזרה את הדבר הבסיסי שבגללו התחתנו. התייחסות אחד לשני, השמחה בקיום ההדדי שלנו.
זה נורא עצוב.
כן. הוא אומר, אני מנסה לעזור, אך בהרגשה שלי אני בדרך כלל נכשל, אף פעם לא מספיק טוב. היא רוצה שיהיה שותף שווה בגידול הילד, אך ברגע שאני עושה משהו בדרך שלי...
יש לי דימה.
את פתאום רואה את הצד שלו. אני נשטף בכיתונות של ביקורת. אני מרגיש יותר ויותר חסר עונים, תלותי. אני חושש ליזום. אני מוצא את עצמי נדחף לשאול כל הזמן בהצטה, או יותר נכון, לבקש את רשותה. וזה מביא אותי למקום הזה של... גם אנחנו כאימהות צריכות לזכור שבשביל הילד או הילדה שנולדו, מאוד מאוד חשוב שיש שם ההורה השני, האבא. זאת אומרת, אנחנו נותנות מתנה לא רק לאבא, שדורש את הזכות הבסיסית שלו בצדק, אלא גם לילד. והתפקיד שלנו הוא גם לחברת את הדבר הזה. זאת אומרת, אנחנו היינו איתו כל היום בבית, למדנו איך הוא מגיב לזה ולזה, אנחנו יכולות לתת את הטיפ הזה, ולהגיד לו, הנה, כך, תנסה. אז בוא, תשים במנסה, אז בוא, אתה תקלח. אני יכולה לתת, למשל, דוגמה מאצלנו, שהאיש שלי היה מגיע בערב, והוא היה מקלח את אדם, ואני הייתי מצלמת את זה. קראנו לזה ספה שלם, השם משפחה שלנו זה שלם, ספה שלם. והלכנו ביחד לחוג עיסוי, כולן היו רק אמהות, הוא היה אבא היחיד. והמדריכה כל כך התפעלה והתלהבה, איך יש שם אבא וכל האמהות כאילו קינאו, אבל הוא הרגיש טוב מעצמו, שוואי, הוא גם תורם, וואי, הוא גם עושה...
ובעצם, הוא גם הרגיש בטח מאוד מיוחד.
בדיוק, ובעצם למה שהוא לא יעשה? זאת אומרת, מה, אני נולדתי מעשה תינוקות? הוא, כמו שאני למדת, יכולתי ללמוד בקורס, כך גם הוא יכל ללמוד, אבל חייבים לפנות את, את המקום הזה, כדי שמשהו יוכל להיכנס.
אז אם מנסים לפרוט את זה קצת יותר למעשים, אז בהקשר הזוגי אפשר למשל להחליט על איזשהו טקס קבוע.
כן.
נגיד, פעם ניסיתי לקבוע עם חברה, משהו ליום שישי, וענתה לי, יום שישי זה היום, זה הקפה שלי ושל בעלי, אני לא קובעת כלום.
וואו, כן.
אז נגיד טקס כזה, של יום בשבוע, שעה בשבוע, משהו שחוזר על עצמו כל הזמן, שהוא אך ורק שלכם, של הזוג, ובהקשר ההורי, גם לקבוע איזשהו טקס קבוע כזה, חוג שחיית תינוקות שאבא לוקח.
כן. כן, צריך, זה צריך להיות באמת איזה, איזה משהו ש, שמקובל על שני הצדדים, שיש בו איזושהי מוטיבציה, איזשהו מניין, איזשהו רצון.
משהו כיפי.
כן, ואני חושבת שגם הדברים הלא כיפים הם גם חשובים. זאת אומרת, להחליף קאקי, לקפוץ עם הכדור פיזיו כשיש גזים, זה גם גבר יכול...
זה משהו שאף פעם לא הבנתי את הקאקי, שיש כאילו... בעלי לא נוגע, אני לא נוגע בחיתון, כאילו, ילד שלי כמו שזה ילד שלך, זה...
אז כאן אני חושבת שנכנסות למשל תפיסות תרבותיות, של מה האבא עושה ומה האבא לא עושה, כמו שיש בבתים מסוימים, שגבר לא שוטף רצפה, אבל הוא רק מוריד פח ושוטף כלים. אני ממש מזמינה זוגות להברר את, את המחשבות האלה,
את התניות התרבותיות שיש.
כן, ולהגיד, רגע, מה מתאים לנו? זאת אומרת, פעם אולי זה היה נכון לסבא וסבתא לחשוב ככה, והיום אין שום סיבה שהוא לא יחליף קאקי, יקלח, או יצא איתו לטיול, או... אני באמת חושבת שחוץ מהנקה, כל דבר שאימא עושה, גם אבא יכול ללמוד. ואנחנו רואים היום ניצנים של גברים שנשארים בבית עם התינוק. זה לא קורה המון, אבל זה קורה.
האמת שבכלל יש המון ניצנים של שינוי בתפיסת האבאות. לפחות מה שאני רואה מהבן זוג שלי ומחברים, ויש קבוצת פייסבוק בכפר סבא שנקראת פאפות בכפר סבא.
מגניב.
שהיא קבוצה מאוד פעילה, ואני לא שם, אבל אני מכירה את מי שעומד בראש הקבוצה הזאת, והוא לפעמים מתייעץ איתי ושואל אותי כל מיני שאלות, ואני יודעת דרכו וגם דרך בעלי שנמצא בקבוצה הזאת, שכן יש שיח.
בטח.
שמתפתח, שקשור להורות ואבאות.
ואני חושבת שזה תפקיד שלהם ליצור לעצמם את הפלטפורמה, כמו שאת אומרת, את הקבוצה הזאת לדוגמה, וזה גם תפקיד שלנו, כאילו, אני לא יודעת אם לדחוף לשם, אבל לברך על זה, ולהכיר בערך שזה גם בשבילי, זאת אומרת, כן, אם האבא עכשיו יצא עם התינוק שלו לטיול, אז יש לי זמן להתקלח, יש לי זמן לפגוש חברה, זה בסדר, אני לא חייבת להיות 100% מהזמן, אפשר גם ללכת שלושתנו לטייל ביחד, כאילו, מי אמר שרק אמא צריכה לעשות את כל הדברים מאלף עטף, זה משמר איזושהי תפיסה שהיא כבר לא רלוונטית.
נכון.
מבחינתי, יש פה פרות קדושות שאפשר בהחלט לשחוט ורצוי. אני חושבת שכולם יכולים להרוויח מזה. אני חושבת למשל, אני ניקח נגיד את הבית הפרטי שלי, יש דברים שאני לא יכולה לעשות עם הילד שלי. אני פחות פיזית, פחות מעניין אותי להעיף אותו באוויר, פחות מעניין אותי לשחק איתו כדורגל. אני עושה את זה לפעמים כשרק אני והוא בבית, אבל זה לא מעניין אותי. וכשאבא בא ועושה את זה, הוא מאפשר לו איזושהי חוויה שאני לא יכולה לספק אותה.
אני 100% איתך. אני למשל לא סובלת ללכת לג'ימבורי. כן. אם אני הולכת לג'ימבורי, זה מבחינתי עינוי.
וזה הרבה פחות כיף גם לבת שלך.
נכון, כי אני לא קופצת איתה ומשתוללת איתה, ושאבא לוקח אותה לג'ימבורי,
כן.
אז הם משתוללים ושולחים לי סרטונים שלהם, שהם עושים שם שטויות וקופצים ו... זה הכיף הכי גדול בשבילם.
נכון, וזה גם כיף לנו לראות את זה. זאת אומרת, כל הדבר הזה, ילד של אימא, אני חושבת שכדאי למגר את הדבר הזה. ילד, יכול להיות ילד של אימא ואבא. זה...
אבל בשלבים יותר מאוחרים, שזה כבר ילד, שהוא יודע לדבר ולתקשר, ויש דברים לעשות איתו, אז יותר קל ליצור את החיבור הזה. הבעיה היא מתחילה...
אצל האבות את מתכוונת?
כן.
יש תפיסה כזאת שאומרת שגבר מסתדר עם ילד יותר טוב כשהוא כבר מדבר. ובאמת יש משפחות שזה ככה עובד, גם, אני חושבת שגם אצלנו אני רואה את הקשר ביניהם היום יותר טוב, אבל אני אומרת מה, נחכה עד אז, זאת אומרת, איך אנחנו יוצרות את הקשר עם הילדים שלנו? באמצעות הרבה קרבה, באמצעות הרבה...
זה מסוכן, מצד אחד זה מסוכן לחכות עד אז, מצד שני, האורח חיים הזה של יש מישהי שנשארת בבית כל שעות היום,
כן.
בשלב הראשון שלה, שוב
נכון.
במרכאות חופשת לידה,
כן.
ויש מישהו שיוצא מהבית ומפרנס,
כן.
ומכניס את הכסף הביתה,
כן.
וצריך להיות כמו כל העובדים בעבודה, לעמוד בתפוקה שלו ובלוז,
כן.
וכל הדברים שדורשים ממנו.
כן.
אז הזמן הזה שנשאר, כאילו הוא מצומצם.
נכון. אבל השאלה מה עושים עם הזמן הזה כשהוא מגיע. זאת אומרת, אבא נגיד נכנס הביתה בשבע, בשש, וילד הולך לישון בשמונה, שמונה וחצי. אז אין ספק שגם אבא אחרי יום עבודה רוצה לאכול, רוצה לקרוא את העיתון שהוא לא ראה כל היום, משבת שנייה בשירותים בשקט או whatever. אבל אפשר להכריז שעכשיו, השעה וחצי הזאת שאתה נמצא, זה זמן שלכם. זה זמן של אמא שנייה להתקלח, שנייה לעשות ג'וגינג בחוץ, שנייה להתעברר כל יום מתי עם תינוק, ולתת לאבא את הבונדינג הזה. אפילו באמת לא להיות שם. לאפשר לזה לקרות באופן טבעי. וגם השעה וחצי הזאת יכולה להיות משמעותית, כשמאפשרים לה להתרחש באופן טבעי. זאת אומרת, איך אמא לומדת שאפשר להיות עם ילד הרבה שעות ולעשות במרכאות כלום. נשכב איתו במיטה, להסתכל עליו, לעשות עם המובייל, להקריא לו סיפור, אפילו שהוא לא מבין שום מילה. זה לחלוטין למידה אינטואיטיבית שיכולה לבוא גם מאבא. כאילו...
נכון.
השאלה מה עושים בזמן המעט הזה שיש, ומה עושים בשבתות, וכמה אני סומכת עליו שהוא יעשה את זה.
וואי, שבתות, מאז שאני... מאז שאנחנו משפחה, שבתות מבחינתי הפך להיות משהו מיוחד.
כן?
ולא הרגשתי את זה קודם.
כן. כי יוצאים לעשות דברים ביחד.
כי יש זמן. כן. יש זמן להיות ביחד.
כן. זה רק מחדד לי שוב כמה זה עצוב בעיניי, ההורות בעידן המודרני. יש בה משהו מתסכל וקצת עצוב באמת שאנחנו...
זה מאוד קשה. הציפיות מכולנו, גם מהאימהות. וגם כן, מהאבות, כן. ובכלל מכל, כל יחידה משפחתית כזאת, הציפיות מאיתנו, כן. הן נדירות.
כן, ואני חושבת שפה נכנס גם התפקיד שלנו כבני זוג, להיות אלה שרואים אחד את השנייה, שמעודדים, למשל, איזה הבדל תהומי זה, אם הגבר, במקום להיכנס הביתה ולהגיד מה את עושה כל היום, יגיד משהו כמו...
הבאתי לך סושי, אשתי האהובה.
בהחלט, וגם איזה מדהימה את, כל היום הייתי איתו, בטח משעמם לך, לא פגשת אנשים, ואת מטפלת בצורה כל כך מסורה, ואני רואה אותך, ואת מחדדת לי את הבחירה בך כבחירה מוצלחת.
אתמול מישהי העלתה לקבוצה שלנו משהו שאם אני רק אתחיל להקריא אותו אני אבכה, אז אני לא אעשה את זה, זה יעלה אצלנו במגזין, אני אפרסם לינק ביחד עם הפודקאסט, מכתב, לא יודעת אם יצא לך לראות, מכתב שכתב האבא לאשתו, האמא הטריה.
וואו.
משהו שפשוט נמסתי. וואו. אין זה, כאילו את קוראת את זה, והוא כותב שם שהוא כל כך מעריך את מה שהיא. לא, אין, אני לא יכולה לדבר על זה בכלל. כל כך מעריך את זה. והוא מדבר על החזרה שלו לעבודה, שהיא כל כך מהירה וקשה. אין, זה... זה טקסט נדיר, אבל זה כל כך משמח שהשיח הזה קיים, מתקיים, יש לו ניצנים.
ושהוא יכול שנייה לעצור, ובמקום לחשוב מה לקחו ממנו, רגע לראות אותה. תראי כמה זה מדהים וכמה זה חזק, זה מרגש גם אותך ככה, לקבל הערכה ונראות.
טוב, וואו. יש עוד דברים שפספסנו, שאת רוצה שנדבר עליהם?
וואו, טוב, יש המון מה להגיד. אני חושבת שזה באמת נושא מורכב, כל הנושא הזה של מיניות אחרי לידה ותקשורת בין בני הזוג והיחסים עם בני המשפחה שדיברנו עליהם ככה על קצה המזלג. אני חושבת שחוץ מזה יכולים לעלות גם כאילו הבתים שמהם צמחנו, מה חשבנו על ההורות,
שכל אחד בא עם מטען אחר לחלוטין.
בדיוק.
כל אחד מתייחס, יש לו דמות כזאת של אבא ואמא משלו. ושל משפחה. גם כסף.
לגמרי.
כל אחד מתייחס אחרת לכסף.
נכון, נכון. זה מאוד כאילו אישי של אותה משפחה שממנה באת, ופתאום המיזוג הזה, הוא מציף הרבה דברים, איך צריך לעשות דברים, וזה יכול להיות שאלה להישאר בבית עם הילד, לא להישאר, להניק, לתת בקבוק, לשים בגן כזה, לשים בגן אחר, איפה נגור, כאילו זה, כאילו, לטובת החינוך של הילד, כל כך הרבה דברים שהם יכולים להיות קונפליקטואליים, ואם אנחנו רק נהיה עסוקים בהקשבה כזאת, שהיא הקשבה כדי שתסיים לדבר ואני אשמיע את שלי, לעומת אם נהיה באמת, באמת קשובים לצד השני, מה הוא רוצה להגיד? מה הוא מביא איתו? אולי יש משהו ללמוד מזה? אולי מה שהיא מביאה זה... יותר דו-שיח ופחות התנצחויות, להבין שאנחנו באותו צד.
זהו, לפתח איזושהי תודעה כזאת של זה. אני ואתה מול... העולם.
בדיוק, ולא אחד נגד השנייה. ולזכור שפרי האהבה הזה, הוא באמת צמח מאהבה, אפשר פשוט לחזור לקלות אורבניות, לראות את התמונה שלנו שם, למה התחתנו, מה היה שם אז. זו תזכורת מעולה. אני פעם שמתי לי ולאיש שלי, בלי קשר באמת, אנחנו לא יודעים איפה נפלתי עליו, אבל את הסרטון של החתונה, יש תקציר כזה?
כן.
בוא נזכר שנייה, מה עשינו שם?
הטריילר של החתונה. כן. זהו, זה נכון, כי הרבה פעמים אני מסתכלת על זה בעיניים מאוד מפוכחות, על כל הרומנטיקה המטורפת הזאת שהיא... כל התוצרים האלה שמגיעים לקלות אורבניות מחתונות של אנשים.
כן.
אני מסתכלת על זה מנקודת מבט קצת מפוכחת.
כן.
קצת אולי, לפעמים, קצת צינית.
כן.
אבל זה תזכורת מדהימה. כן. אני מניחה שאם עכשיו אני אשלח לשי בוואטסאפ תמונה מיום החתונה שלנו, זה חייב לעשות לו משהו.
זה יעלה לו חיוך כנראה, כן. וגם, תחשבי באמצע היום, הוא יוצא לעבודה, הוא רחוק מהאימא ומהתינוקת שלו, ופתאום ישלוח לו, חשבנו עליך, היינו שמחות אם היית איתנו כאן, אפילו לבוא לבקר אותו בעבודה. אני פעם נסעתי בבן שלי, קנינו עוגה, ואנחנו אליו לעבודה.
וזה היה תוקים.
כזה, כן, זה היה כזה וואו, חשבו גם עליי, ו...
זה יופי. וכן, יש לנו גם היום הרבה כלים טכנולוגיים שמאפשרים לנו לשתף.
כן.
לצלם כל התהפכות.
כן.
כל דבר חמוד שהתינוק עושה.
כן. אני חושבת שזה מתחיל ממש מ-state of mind, להבין שאני במקום של שיתוף, ואני לא האמא היודעת מול האבא שלא יודע, אלא מקום זה של שנינו. אני עכשיו זמנית כאן, והוא זמנית בחוץ, אבל יש לנו, זה ריצה למרחקים ארוכים. כאילו, יש לנו...
זהו, נכון, זה משהו שהרבה פעמים עודד אותי, לחשוב שיש פה מטרה משותפת.
נכון.
ואנחנו עושים איזושהי חלוקת תפקידים שהיא מודעת, היא לא מתוך כורח הנסיבות.
כן.
של עכשיו אני כאן וכאן, ואתה כאן וכאן, אני עושה כך וככה, למען המטרה המשותפת שלנו, אתה עושה כך וככה, למען המטרה המשותפת שלנו, וזה... זה עוזר לקבל את זה.
כן, וגם לזכור כל הזמן שהמשבר עצמו הוא זמני. זה חולף, הילדים בסוף כן מגיעים לגן, ומגיעים לכיתה א', ומגיעים גם לצבא, ומתחתנים בעצמם, זאת אומרת, זה לא תמיד נשאר במצב הקאוטי הזה של אנחנו עייפים, אנחנו רעבים, אנחנו מותשים. ילדים פחות תלותיים בצרכים הפיזיים לפחות עם הזמן, נכנס אוויר למערכת, אנחנו מתייעלים בדרכים שאנחנו מגיבים, אנחנו לומדים לטפל יותר טוב בילדים שלה, אנחנו לומדים להיעזר.
טוב, וואו, אני באופן אישי, כל השיחה הזאת עשתה לי חשק להתקשר לבעלי. להגיד לו שאני אוהבת אותו, לקבוע לנו את זה בילוי משותף. ואם יש משהו שאני באמת מקווה שהמאזינות שלנו ייקחו מפה, זה שהם לא לבד. יש מקום לקשת רגשות המאוד מאוד מאוד גדולה ומגוונת. וזהו. שמחתי כל כך שהגעת להתארח.
תודה, שמחתי להתארח.
מקווה שתמשיכי לענות לנו בקבוצה את התשובות הכל כך, כל כך נדיבות ואיכותיות שלך.
תודה.
תודה לכן שהזנתם. מי שמעוניינת להצטרף לקבוצה הסודית של Nine in Style, והיא עדיין לא שם, יכולה לעשות את זה דרך התופס שיש לנו באתר, או לפנות אלינו בעמוד הפייסבוק. אני מבטיחה לצרף באופן אישי כל מי שתרצה. וזהו, ניפגש בפרק הבא.
ביי. ביי ביי.